יום שני, פרשת לך לך. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים של הרב הגאון, רבי גדליה אוניברג שליט"א, רב קהילת שוינה הלוכת בבני ברק, שהוא מספר על מה שהוא זכה לראות אצל מורן שר התוירה בתקופה האחרונה כשהוא נחלש מנגיף הקורונה שהוא נדבק בו. אז בתקופה האחרונה שכל בית ישראל התיר לרפואתו השלמה של מורן הגר"ח קניבסקי, וברוך השם, בחסדי השמיים עצומים, זכינו לראות איך גם בימי ההדבקה, רב חיים המשיך בשגרת יומו, בחוק לימודיו, בהשלמת סדרי חובותיו, איך שהוא קורא לזה, למרות החולשה שאחזה בו. אז הוא מספר, שלמשל בסעודות שבת, אז רב חיים מעדר ודואג שיהיה זימון של התורה, עם כוס שיניים, עם כל ההידורים, גם כשהוא בקושי אכל בסעודה, על דבר אחד הוא לא ויתר, שאל כמה פעמים בסעודה, אם יש זימון, יש מניין של זימון. היה אדם בלי שום כוח, אבל כל מה שהטריד אותו זה היה העניין הזה. אומר הרב וולסברג עוד איזה פרט שהוא שם לב שתמיד, תמיד הוא מצפיד לישון על הצד, כמו שהוא נפסק להלוך, אבל כשנשכב לנוח וחושב בלב ועזר לו, זה כפי הנראה זה לא היה על הצד ממש, אז הוא הזדעזע וביקש ממני ככה מבעלה לסייע לו לנוח על הצד. אותה ימים של חולשה, שנכדו נאמן ביתו, וגם קניבסקי שאל אותו, סבא רוצה משהו? אז אמר לו כל פעם ששאל אותו, אני רוצה גמורה, רוצה גמורה. ואדם נבחן בחולשה שלו, כשניכר הדין הוא לא מוכב למד את כל ההידורים. ואילו אצל רבינו הגר"ח קניבסקי בגילו המופלג, וגם אם היה החולשה שעברו עליו, כמה דקדוק הלוך שראינו באופן שלא יאמן ולא ישוע. פעם אחת כשלקחו ממנו בדיקה דם, אחרי זה הלכת לדם, הוא שם לב לטיפה דם. שאף אחד לא שם לב לפני זה. ומיד הוא שואל אם יש בנך ציצה. ככה הוא כל הזמן הוא דיבר על הגמורה ולא ויתר על קוצו של יוד והלוכן. זה כמובן יכול לחזק כל אדם ואדם כשהוא בתוקפו. איזה דברות חסידי שאומר, זה נוח מאוד תוכן בעיני השם, כי אסתו לא הייתי מצא לך נוח, לא הייתה לך רגע אחד בי אלופים, ולכן הוא מצא חן. אמר, בוא נגזר, כשהם רואים בחוש, איך לרגע אין לו שום מסך דעת מה תוירו, מה שופנוק, מה הצילה, בנו בן לחבר, וכל הדברים. לפני כמה שנים כשהשתזו אותו, הוא מספר, חיים במעיני הישועה, אז תוך רגע אחד נהפך חדר שלו לסיפורי הבבלי, ירושלמי. אני הגיע מנהל מחלקה, שאל מה זה? חלק טיפול נמרד. אמרו לו, רב חיים, פה זה חלק ממנו, אפשר להפריד את זה, ובכל מקום שהוא לא ערך, הספרים הולכים איתו. ספר שגם אצל הרב שטיימן, מחותנו של רב חיים קניבסקי, גם היה איזה שבאחד האשפוזים, שהיה במעייני הישועה, זה לא רצה, היה בגיל המופלג שלו כבר, לא יצאים להביש את הבגל של בית חולים, בדרך כלל לא בקשת כאלה דברים. אז כשהרופאים יצאו, אז הנכד שלו שאל אותו למה הוא טוב, זאת אומרת, אני יודעת בית חולים דתי, אבל תגיד לי את האמת, אין לי איזה חשש שטנז. אם אתה יודע מידיעה שזה בסדר גמור, אני לובש. אז להחזיק ראש בכזה פרט הדין, בזמן חולשה בשפוז בית חולים, בגיל מופלד, זה דברים גבים ונעלים. אז זה להשם, נסיע להרבון לגבות את הדברים. על החסדים נראים הרובים, להמשיך להתפלל שנזכה ליום עם אלימי מלך טויסיב שני סוף בכל דום. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. רבי הפרשה, מספר על מנצה בגמל ארבידרמן שליטה, משהו שקרה בימים האחרונים, איכשהו שמע זה מזגינו של גלמה, התנצר לבריך את העיר חודשיים אחרי החתונה, היה צריך להתאשפז בבית חולים מסיבה מסוימת. הרופאים קבעו שביום רביעי יגיע הזמן שלו להשתחרר בשעה טובה. אבל כשהגיע הזמן, אז הגיעו ללוות אותו, הגיעו בני בית ללוות אותו, דיברו בחדר, עוד לא שלמו כל הסידורים. אז באותו שעה כבר השמיסו לאותו חדר, זה אחד שהיה צריך לעבור איזה טיפול, והוא רצה שיתקלו בו מיד, אבל הרופאים אמרו לו שקודם צריך לעשות כמה בדיקות, אז הוא התחיל להריש עולמות, להפוך עולמות שלא מטפלים בו מיד כראוי. הרים טלפונים למחות על העוולה, תוך כדי גם קצף על האברך ועל שתי שנה שדיברו בחדר, מפרים לו, אמר להם שיצאו מהחדר. אומר המלך, ממש כמו שכתוב, ואחד בו לאוגו ואיש תות שופן. אז השניים אומר, הם שתקו, לא השיבו לו, קיגמו לו, יצאו מהחדר. לא עברו כמה דקות, ונגלה להם פניהם נס שקרה להם, אחד לעובדי בית חולים גילה להם, שהיה לכם נס שיצאתם מיד, כי ברגעים האלה, ממש עכשיו, יגלה שהוא נדבק בקורונה, אם לא שיצאתם מיד, והייתם נשארים שם, צריכים להתבקח איתו, לריב איתו, הייתם צריכים להישאר שבועיים לבידוד, שבועיים ימים. עשה תוריסט על הדעת, אומר המלך, גם כשמישהו עושה עוולה שלא קדין, הוא בעצם שליח, ויש להסביר לך אלינו, להציל אותך, ולטובתך גלגלו את זה על ידו. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו משכים פרשת השבוע, והאיש מעברום לכל סורי. הרב טיקוצ'ינסקי, באמיבסר, טיקוצקי, סליחה, באמיבסר, מביא פה, מספר שנה אחת, לקראת פרשת לך לך, הגיע אדון החסד אברמותך רבינוביץ', שהיה רבה של קוסוב בפולין, לימים רבה של בני ברק, הגיע לביקור אצל אבא שלו, אביו הדגול, בטובר רבינוביץ', שהיה רבה של ערב טוב. טוב, כמובן שהמהלך השבת, האבא והבן השתשו בדברי תורה, אחת מהשיחות שלהם, אז הבן הזכיר באוזני אבא שלו דברי הרמב"ן על הפסוק ואיש מעברום לכל סורי. אומר הרמב"ן, אף על פי שעברום היה מצווה לבנים, לא עשה בלי רשות תורה. אז אמר הבן, רבי מורשה, שנראה שהכוונה של הרמב"ן, שעברום אבינו קיים הרי את כל התורה כולה, גם לדירות תקנות חז"ל. ולכן הוא לא התחתן עם אישה לאשתו בלי הסכמתה, כדי שלא לבוא לכם ברבנו גרשם. ורק אחרי שנתנה את ההסכמה, זה יוכל לעשות את זה. כי הרב כבר כתב שבגבלה יש שטח. שמע את זה, ובטובר, נאבא, אז הדברים הוצבו בעיניו, הוא ניגש לארון ספרים, הוציא את השוט הרן, ונתן את זה למתנה, אמר לו, זה מתנה בשבילך, ושאל אותו, אתה יודע מאיפה יש לי בספר הזה? אני אספר לך, הוא מספר שלפני הרבה שנים, שלח עליי אבא שלי, המצדיק רבי מורדכי, בירושלים יברק, הכתוב שם שביום שישי פלוני הוא אמור להגיע לוורשה. טוב, ביום המיועד, כן, שהוא היה בפולין, אז ביום המיועד יצאתי לוורשה לקבל את פניו, אבל רק חצי שעה לפני כניסת שבת הגיעה הרכבת עם אבא שלי, זאת אומרת שהזמן היה מאוד דחוק, היה לחץ של זמן, ולא נשאר לנו זמן לחכות בתור למזוודות שהגיעו. פתאום ניגש איזה סבל יהודי פשוט, ואמר לאבא שלי, רבי, אם תצליחו להגיע אליי לקידוש רבי בשבת בבוקר, אני אקח בשבילכם את החבילות, תוכלו מיד ללכת לאכסניה. אז הוא הבטיח לו, ומיד הלך לאכסניה. למחרת בבוקר, אז הגיע להתפעל במיין של אבא הזה יהודי לבוש טרמי, לבקת שעשייה ככה ממשי בועק. טוב, לא יכול להגיע לזהות כמעט שזה הסבל של יום שישי. אחת שלו הניגש של אבא, ביקש לפרוע את ההבטחה. טוב, אז הוא יצא, אבא יצא אליו מלווה, האנשים שהיו איתו. וכשבאנו הביתה, מצאנו שלשן ארוך בכל מיני בתמים. אחרי שהסתיים הקידוש של רבי, אז הוא ממשיך ומספר. אז הוא הראה לנו, הוא הכניס אותו לתוך חדר הפנימי, נכנסנו, ופשוט לא אמרנו למראה עינינו, לאותו סבל הייתה שריה ענקית, מלאה בספרים מקרא המציאות, בפרט באותם ימים. כבר שפעלנו, אותו סבל, שפיזר את כל הכסף שלו בדרכו של סורי קודש, ואחרי זה הוא אומר, נתן לו סבל ספר תשובות הר"ן, מתנה, וזה מה שהבאתי לך עכשיו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי. כל העם, לא כתוב בשמי זה, אולי בהפותח, אולי מאוחר, באמל, זה יהיה כתוב בצורת, במקור שלי. אז כתוב על עצמו שהוא בחור ישיב ובוחר. יודע מה הוא, יש לו ידיים טובות, בעניין של תיקון מוצרי חשמל. יום אחד, אומר לפני ראש השונה, שאז יש עומס על המקררים, וכשהוא מנעבור לתקן את המקרר בפנימיה של הישנה, שפתאום שווק חיים וכל חיים. כבר ניסיתי לתקן את זה, במשך שעה וחצי, לא מצאתי מקלה על המחורת, בערב ראשונה, או 3/4 שעה. לא הצליח. כמעט הרמתי ידיים, אבל אז נזכרתי, שעוד לא התפללתי, לא ביקשתי מהשם שיעזור לי. ומי לא עשיתי כלום. ואז אומר, ביקשתי מהשם בתפילה, במילים פשוטות, אבא, בבקשה שהמקרר יחזור לעבוד בקלות. ככה ביקשתי מאוד בחור, שיתפלל גם הוא. שיתפלל גם הוא על המקרר, שיהיה לו רפואה שלמה, שהמקרר יעבוד. אומר למחרת, הוא ירד לנסות לתקן בעצם את המקרר מההתחלה, ואז הוא גילה מיד, איזה חוט, במקום נפתח שפשוט היה קרוע, ותוך כמה דקות המקרר חזר לעבוד. איש עם השם אבוי ומעט הבא דלת. יש פה עוד סיפור ששלח מישהו. חודש ניסן תוך שינתי, ובגלל כחולה קורונה, העבירו אותו למלון חולה קורונה, שם הוא זכה להכיר שני ידידים. אחד במעיה נשוי, אבא לשני ילדים, השני היה ישיב בחור כמון. אחת הרעות שמשרד הבריאות היה לא להכניס אוכל למושה למלון, שבעצם מנע מאיתנו לקבל אוכל מהבית, לכבוד שבת, אוכל מוכן. טוב, יום אחד, אשתו של אותו ידיד רצתה לשמח אותו, לשלח לו אוכל למושה, אבל אי אפשר. לפני מאירי, הוא מספר, ניגש אליו אותו ידיד, שאל מה לנסות להבריח, צורה לא חוקית, או לסמוך על הנס, להוביל מהשאר האנשים. אז הוא סיפר, אז הוא אומר, סיפרתי לו את המאסים החזוני שהגיע אליו איזה ילדי, אמר שהרופאים רוצים לנתח את אשתו. והוא רוצה לשאול את הרב, האם צריכה לעבור את הניתוח שגובל בסכנת חיים, אז החזוני שלנו לא בטח שהיא צריכה לעבור את הניתוח. סכנת חיים, גם אם היא לא תעבור את הניתוח. כשאותו יהודי רצה לכת, החזוני שאמר לו, תתפלל איתנו מנחה, הרי בתחולים לא הלכה שהוא יודעת להתפלל. אז האמת, אותו יהודי נשאר פה יש המנחה. אחרי התפילה, החזון איש קרא לו, אמר לו, תשאל אותו בשאלה, ואז החזון איש אמר לו, שלא תעשה ניתוח, לא צריך, אלא הרפאה שלמה גם בן אדם. שאל אותו היהודים, הרי אני קודם אמר פסק אחרת, מה יש לנו? אמר לו, החזון איש, שקודם זה היה הכי לפני מנחם, עכשיו זה אחרי מנחם. אמרתי גם לאותו אחד, תפלל גם אתה במאי רב שאוכל להיכנס, ואתה מסודר. אחרי התפילה, שוב, כלומר, חזוני, שניגש, שאלתי עוד פעם, התפללתי עליו, אמרתי לו, שכחתי, נאמרנו ביחד, אמרנו פרק תהילים, ואז אמרתי לו, עכשיו אתה רגוע, יכול להיות רגוע. עבר שעה, וניגש, אני אומר, לא פעמים, שתי דקות לפני שחבלה הגיע, שינו את ההרות והתירו להכניס אוכל מבושה. ואנחנו משכים, רבותיי, דף רמי בהלוכה. לדעת ראשונים רבים אסור לצטא בשבת קרקע שאינה מרוצפת, יש כמה דעות בטעם האיסור. חלק מהדעות הם בגלל שהוא מזיז את האפר של הקרקע, זה אסור או בגלל מוקצה, או בגלל השבות גומות, קצת בוינה. עוד טעם יש שמפתקרי שהגומות התמלו בקרקע וישבו פני הקרקע, זה איסור רבוי שמלכת בוינה. אם אלה לפי הטעמים האלו, אז אין איסור לצטא קרקע מרוצפת, כי הרי אין בה אפר ולא גומות. יש מרשמים שסוברים שאין איסור לצטא גם קרקע שלא מרוצפת, לשכנוע חובי את הדעה הראשונה כדי העיקרית, שאסור את הדעה השנייה כראשונה. יש דעות שסוברות שגם קרקע מרוצפת אסור לצטא מחשש שיבואו לטוס, ויצטטו קרקע שלא מרוצפת. קרקע גם פסק הרמור, נגד אשכנז. אבל במקום שרוב הבתים מרוצפים, כל שכן, במקום שכל הבתים מרוצפים, כמו בזמננו, אין גומות בין מרצפות, אז נצטר לצטה את רשת הבית כרגיל, אבל רק להיזהר ממטטה, שלא ישבו הסעות, שלא יפסיק רגש. שלא יפסיק רגש שהשערות נשברות. בחדרות של הבתים, בגינות, בסדות, עשו לזאת הרמון לפסק גם קרקע מרוצפת, כי רובם לא מרוצפות, גם בזמננו, שאתה מרוצפת שמעבה עם שש לשיר לבית מרוצף, וזה שאומר שבינה, שפת הבית, ויש מי שיספק לי. חזר אסור לשטוף קרקע במים בשבת, וחשש שמזמן השטיפה יקשלו שוב במילוי גבולות של הקרקע, של ישר את הקרקע ויעברו חיסור של נכס זמונו, וחלק זרדו תסור לשטוף גם קרקע מרוצפת, למרות שאין חשש כמגילוי גבולות, בגלל שאילו שוב שטיפת קרקע מרוצפת, עלולים לטעות בקלות ולהחליף בין קרקע לקרקע. לשטוף גם קרקע שאיננה מרוצפת. גם לדעה שבטיפו הבית לא אסור בקרקע, שאינה מרוצפת מחמת האיסור שבקרקע מרוצפת. השטיפה של קרקע במים החמירו בגלל שלא כך נצטרכת מודה טוב, יתרה מזו, גם לדעה שטיטור הבית מותר בכל הקרקעות, שטיפה של קרקע אסורה בכל הקרקעות. עד כאן בניין דפנים בלוח השלמד היום איזו בשם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. מלכת בויני וסייסר שהסעות בשבת מן התורה, אין בבינה שהוא חובר לקרקע, או בכלי שהוא חובר לקרקע, אפשר גם כלי שהנפח שלו הרבה מצב יותר, נחשב כיתת. בזמנים עברו, היו חנויות נהדות למכר מאכלים, היה להם שלושה סוגי דלתות. היו דלתות שמחוברות בצירי צד, כמו דלת רגילה, היו דלתות שמחוברות בציר אמצעי, והיו דלתות שלא מחוברות בציר בכלל, אלא תופסות את כל רחוב הפתח. וחילוקי דינים רבים נאמרו בקשר לפתיחה ולסגירה של המיום. וכדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. ועיקר הדין, מותר לשחוט בהמות ביום טוב שרת מולכת לכל נפש. אבל במקומות שאסור, שבהם צליחה רוב הבהמות מתגלות אחרי שחיטה כתרקל, בגלל זה בעמי הפנימית שלא ראו קודם, יהיה אסור לשחוט בהמות ביום טוב. וזה הגעה עם הטרפת שמתגלות לא קרות בשורת הדין, אלא אחמת שחור בלבד. כאן, במקום שהשחיחות של טריפת הם לא ברוב הבהמות אלא רק במחציתן, אין להקל בזה, אלא אם כן הטריפת שמתגלות בצורות רעת החמאס חומרה, יש צורך בשחיטה עבור יום. למעשה, נהג ישראל כבר מאות בשנים שלא שחיטות בהמות ביום טוב, גם במקומות שהתוצאות לא שחיטות אפילו במחצית מהבהמות, מחשש שמא הבהמה תגלה כטריפת ויתברר למפרע שמלאכת השחיטה לא הייתה לצורך החמאס. איפה אני נותן עודב לי? עכשיו אפשר לתקן עירוב על ידי תבן, והאם אפשר לעשות עירוב באיסור הנועה? ומה מיוחד בדגלים שבארץ לובן? ניקח ולא נוצאים על עניין. מה דבר מסכת עירוב ועם דף האנשי. חובץ חיים יומי, חפץ עם מוחיים. הלכות שאני למד היום, אז החיים מעורר על בהירות וכל מה שמוצאים מהפה. אין כזה דבר שנוער בלי חוונה, השנוער הזה זה שנוער. לא משנה אם הוא אמר את זה בגלל שהוא שונא אותו, סתם מתוך בדיחה. והוא אומר חובץ חיים בשם רבי מיועילה, שנאנשים על הפשיעה בשנוער, אפילו שלא יתכוון לבזר אותו. ולכן מביאים בביאור מוסופים שאחד שתקפה לשנוער לתחול את שגנותה, הוא צריך להקפיד שמי שיהיה שם דרך כזה נוגע לי. ואם הוא לא נעזר בזה, עבר על אפילו שנורן, כי בפשוט שלו נגרם זנות לשני, כך גם הכוונה שלהתה לתועלת. לא התבנן מספיק, האם באמת זה לתועלת, כמו שהיה כמו הכללים? אז הוא עבר על אפילו שנורן, בגלל המצד הפשיעה שהוא לא חקר היטב. כך גם מי שכותב לעצמו, יומן אישים, חווה דעת על התלמידים שלו, על עובדים שלו. שיר זה פתוח, פריש אחר ראה את זה, הוא פשט שהוא גרם שיגיע הגנות של מישהו לאדם שלו, לאדם שלו. נביא עכשיו איזה מייסר מחפץ חיים שמובא בשעה לביך והגסה בשם הרפטמנטי שהלך פעם איזה רב חשוב כבר מפני חתנו בדרך באכסניה מישהו לבת אוכל אחרי זה שאלה את המבלת הבית הזה בסדר שם אמר טוב מאוד אבל הרב שהתקבל עליו אמר חתך תפנה לך במרת חפץ חיים שמע את זה אמר אוי כל ימי הזרתי מלדבר שמר לשנורה ועכשיו אמרת בפניי נורא מבשלת, לא הייתה כדי את כל הנסיעה הזאת. יזדו לחבוצה, עכשיו תלך, תראה שהבעיית הבית צועקת על הטבחית, על המבשלת, שאותה מספיק מלח, תצייר אותה ותפטר אותה. זה ממש לשלוט, כי גם בדברים האלו נזק וצר למשלת. אז אותו רב התפלל, גוזמה, אנחנו מתחילים, בוא נראה. הלכו למטבח וראו בדיוק כמו שהרפתן אמר, שהיא כועסת עליה, היא עומדת מבוישת, היא מבעוד, היא מודעה לה שהיא מפותרת. הרב שראה כמה תודו לברך המתחם, אז הוא השקיע עם המעצים וכסף, כדי להחזיר את אותה מבשלת לעשות. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. כמה אתה מוכן לתרוח עבור המשפחה שלך? המחמד מרימינוב היה אומר, שאדם צריך לזכור כמה הוא תורך לעשות רצון אשתו וילודיו האהובים. קל וחומר שיעשה ככה לבורו שמאוד מתוך חסד בכל עת ובכל רגע. כדי לרבותיי, להתאמת, לרדוף, לרדוף אחרי קיום מצוות השם יתברך יותר, לא פחות, כמו שאנחנו מתאמצים למלא את רצונם של האנשים הקרובים לנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, ומרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ואוכליות וגשמיות, שרות טובות וכל טוב.